את זה.
יפה, אפשר, הייתי יכול לקרוא לשידור עלילות לימור והמסמך בגנזך. סתם, סליחה.
זה לא קשור, זה לא קשור אליי, אני פשוט עשיתי מחקר, ובאיזשהו שלב אני הרגשתי דחיפה מלמעלה, הוראות ברורות, לאן את הולכת, איפה את מוצאת, איך את מתחברת לאנשים, הדברים פשוט קרו, אני לא עשיתי כלום, יש אלוהים אחד למעלה, והוא מחבר אותנו עכשיו בצורה מדהימה, מטורפת, באמת. עם האנשים באמת. הנכונים, למקומות הנכונים, לאתר שאני צריכה בדיוק למצוא עכשיו הרגע, עשר, איך קוראים, נו, שפתוח שם באינטרנט, איך קוראים לזה בעברית, שכחתי, חלונות, איזה 15 חלונות פתוחים באותו רגע, כי אני נמצאת בעשרה ממדים בבת אחת, ועל כל מילה חייבים למצוא את המונח, אתה הופך להיות עכבר, אתה נכנס לכל הפרטים הקטנים, אבל אתה גם לפעמים הנשר, ואתה רואה את התמונה המלאה ואיך היא מתחברת. וזה, אני לא עשיתי כלום, אני ממש, אני מקבלת הדרכה בצורה פשוט מדהימה, ואני רק אומרת תודה על זה.
יפה, תודה לך לימור, כי כן, את דווקא כן עושה, ואת עושה המון, ואת עושה הרבה, ואנחנו כולנו פה עובדים מסביב לשעון, על כל הדברים האלה ביחד. אז כן, אז קצת קרדיט לעצמך. ועוד משהו חשוב שרציתי להעביר לגבי ההסכמים, שחשוב להבין שאדם חי יכול לעשות הסכם רק עם אדם חי, אבל אדם חי לא יכול לעשות הסכם עם תאגיד. זה בדיוק הסיבה שהם תמיד מנסים שתזדהו כהתאגיד הזה. אתם מבינים מה אני אומר? כי רק תאגיד יכול לעשות עסקים עם תאגיד. אוקיי?
אני זה נכון מאוד. אני רוצה רגע כאילו להראות רק את ההתחלה של הסרטון הזה, בסדר?
כן. תראה את כולו, את כולו, את כולו תראה.
את כולו אם אתה רוצה.
טוב. סליחה.
This is a very brief presentation as to why you are not a person. To understand how it all works, you first need to understand how contracts work. So a living man or a living woman can contract with another living man or a living woman. A corporation can contract with another corporation. A corporation cannot contract with a living man or a living woman, or vice versa. The government, which is formed of the Crown, the UK, the City of London, the police, social services, they're all profit-making corporations. So how is this corporation telling living men and women what to do? The way they do it is they set up what's called a legal fiction. So when you were born, unbeknownst to your parents, they registered your birth. So Joanne of the family blocks, who is the living woman or living baby at that time, became Miss Joanne Blocks, surname in capitals, a corporation. That is a person. In 1862, the definition of person was changed to mean corporation. It's part of the legalese trickery. So now the government, the corporation, can now contract with the legal fiction corporation of Joanne Blogs, in capitals, the person. If you look at letters, fines, etc., that come through the post, you'll see there'll be different variants, but some or all of your name will be in capitals. Those are the various corporations that are set up in your name in order for the government to contract with you. So in order to contract with you, they impose rules, licenses, fines, bills, taxes, regulations. they are all contracts between the corporation of the government and the corporation of your legal fiction. For a contract to be valid, there are certain rules that need to be abided by. Firstly, the parties must be competent to contract, so they must be of the age of consent, they must be mentally able, and they must be free to contract between legal or lawful entities. There must be free and genuine consent. So that consent has not been obtained by fraud, deceit, coercion, or mistake. There must be full disclosure, providing all material information that may influence the decision on both parties' behalves. There must be valuable consideration, so something of value needs to exchange between both parties. There needs to be certainty of terms. Those terms and conditions are fixed and they're unable to be changed without agreement. There must be a meeting of minds. So when those parties recognize and comprehend their obligations, there must be signatures or autographs in wet ink as recorded evidence of reciprocal consent. If the contract is between a living man or a living woman and another living man or living woman, then it's an autograph. If a person is signing on behalf of their legal fiction, it's a signature. And there must be privity of contract, so that contract cannot be sold on to a third party. So there you have it. You, as the living soul, are not your legal fiction. You are not a person. However, you act on behalf of your legal fiction. So you choose what contracts you want to enter into. In common law, the laws are simple. You cause no harm, loss, or injury to another living soul or their property. There's no threat of harm, loss, or injury. And you're honorable in all your dealings. So let's look at the definition of crime. It is defined as an act committed in violation of a law. It's unlawful activity, and it's a serious offense. So if you've forgotten to get insurance on your car, or you've forgotten to sawn it, and you get sent a fine, who have you caused harm, loss, or injury to? It's not actually breaking a law. It's breaking a rule. Those rules only apply to persons. If you look at every single piece of legislation that's been issued by the government, by Parliament, it only applies to person. You will not find the word man or woman in there because they cannot impose it on living souls. So think to yourself, where is the victim? So your legal fiction becomes a member of the society of the UK corporation. So you have to follow the rules of that society. Well, your legal fiction does. Let's look at this with a different perspective. You have a Tesco club card, for example. As a club card holder, you are a member of the Society of Club Card Holders. So Tesco's have just announced that they've come up with a new rule. You can only eat on a Wednesday if you eat in a Tesco's cafe. You have a club card. Their board has scrutinised and ratified the rule, so you've got to do what they say. Do you? No, you're not your club card. By the same token, you are not your legal fiction. However, you can't just ignore something that's been imposed on you. If you don't respond, i.e. if you exercise your right to silence, which is another trick, by the way, it's considered tacit acceptance. You must rebut. You have to state that what they're saying is not true. So if you need to rebut face to face, so say for example, a police officer is trying to impose a fine on you, that fine is an invitation to contract. That's how you have to look at it. So all you say is, I do not consent. I do not wish to contract with you. I do not answer questions. You need to stick to the script because legalese has taken so many of the common English words and turned them against us in order to trip and trap us. So for example, the police officer will say to you, do you understand? And that means, do you agree to stand under my authority? You would think to yourself, well, I understand what you're saying. And so you say, yes, you've just contracted. You've just done what's called create joinder. You don't want to do that. So stick to the script. I do not consent. I do not wish to contract with you. I do not answer questions. That is your rebuttal, face to face. If you get something in the post, again, you need to rebut it. Do it in writing. Respond within 3 days. And you can rebut with conditional acceptance, which pretty much says, okay, you want to fine me £90 for parking in the wrong place. Prove to me that we had a contract, that I agreed to the terms of that contract. Prove to me that me, as a living man or a living woman, am liable, because actually they're fining your legal fiction, not you. So don't let the corporations grey the simple understanding of the law. Everything other than common law is contract. Of course, if you do actually break a law and create a victim, so you do cause harm, loss or injury or threat to another living man or woman, then you are breaking the law and they are able to deal with you in that way. But everything else, that is contract. Thank you for listening and being a living soul. Stand in your power. You are free. You are not a person.
תודה רבה לסרטון הזה ולמי שתרגם אותו, כמעט כמו תמיד איתן. לימור, המיקרופון שלך עושה רעש. אני לא יודע למה, צחקים עם הפין. אני פשוט השתקתי אותך עכשיו כי זה עושה רעש, סליחה, אני מחזיר אותך. אוקיי, עכשיו אין רעש, תדברי רגע.
1, 2, 3.
מצוין. בואו נעבור למסמך השני ו... בזמן שאני עובר אליי, אני רוצה שתבינו שעכשיו אנחנו נכנסים, זאת אומרת, עד עכשיו, שוב, רק הצגנו לימור ואלמוג, הציגו את ה, נקרא לזה, את הבעיה, שבעצם זה רק קצה הקרחון של הבעיה, כמובן שיש לזה עוד רבדים ועוד עמקים, ועכשיו ניגע בפתרון, וגם זה, טוב, אני אתן ללימור ואלמוג לדבר על זה, אבל אנחנו עכשיו נכנסים לשלב של הפתרון, כן, אז
שנייה, לפני שנגיע לפתרון, עוד משהו להוסיף כדי להבין את עד כמה הבעיה היא חמורה. איך שהתאגידים בעצם עובדים, זה כל עוד אתה לא מביע את עצמך בכתב, כי תאגיד זה לא משהו חי, אז אתה צריך לדבר איתו בשפה שלו משמע בכתב. זה כמו שנאמר בסרטון, שהשתיקה מהווה הסכמה. אז למשל, אם עכשיו עוקבים לכולכם על הטלפונים, שסביר להניח שזה מה שעושים גם ככה, כל עוד לא שלחתם אף מכתב שאתם לא מסכימים לעשות את זה, הם פשוט ימשיכו ויעשו את זה, על כל דבר שהוא. אז זה חשוב להביע את הדברים, גם האלה של אנשים שיש להם בעיות עם... אם למי שלא מעוניין לעשות את הצעת החיסון הזאת, זה דרך אגב כמו שנאמר בסרטון, זה הכל הצעה. זה למה הם תמיד צריכים שתחתמו על הכל. כי הם מציעים לכם משהו, ואתם חותמים. הבעיה היא שהרוב חותמים תחת לחץ. אבל על העניין הזה של חתימה תחת לחץ ודברים כאלה, אנחנו נדבר על זה באיזה שידור אחר, כי זה גם נושא שמאוד מאוד חשוב. כן, אז זה משהו שהיה חשוב לי מאוד להעביר בנושא הזאת. תזכרו שהכל זה בעצם חוזים והסכמים, ותמיד, תמיד, תמיד יש לכם את הזכות להגיד לא, ותזכרו גם אם אתם אומרים שאתם לא מסכימים, זה פשוט נחשב שהשתיקה שלכם מהווה הסכמה. אז כל מה שיש לכם בעיה איתו, תביאו אותו ותביאו אותו על כתב, תשלחו את המכתבים לכל מי שצריך לשלוח מכתבים, בין אם זה ראש הממשלה או שר מסוים או whatever.
רגע, אלמוג, אלמוג, אנחנו נדבר על זה גם.
נכון.
כי זה בעצם התרופה שלנו, זה פשוט להשתמש בכל מה שקשור לחוק שאפשרי על מנת לעמוד על הזכויות שלנו. אז יש לנו תרופות, והרעיון הוא עכשיו לעבור לתרופה, ל-remedies, מה שנקרא, לפתרון.
בואו נעבור, בואו נעבור.
אז ככה, אני רוצה רק לציין שכשלקח לי זמן לקלוט מה אני רואה פה במסמך הזה, כשראיתי את הוידאו הזה, זה היה ממש בתחילת הקורונה, ולא היה לי זמן עוד להיכנס לכל הנושא הזה, לא הבנתי על מה היא מדברת, וידעתי מה זה, אבל לא הייתי בטוחה בכל הנושא, עוד לא נכנסתי פנימה. ומה שאני גיליתי זה בעצם שהמכתב הזה הוא המכתב, מה שנקרא מסמך ריבונות, הצהרת ריבונות של האדם החי, לפי החוק המקובל, בדרך הכי הכי פשוטה שיש. שתבינו שזה, כשאתה מבין מה מונח פה לפניך בעצם, מה אתה יכול לעשות עם זה, מה הכוח של זה. אז בואו, קודם כל אני מאוד רוצה להודות לכל, באמת יש כל כך הרבה אנשים שעוזרים ותומכים, זה פשוט מדהים, אז תודה לאורי שתרגמה את זה, מצרפתית לעברית. אז ככה, בואו נסתכל קודם כל על המסמך עצמו, הכל הפוך בעברית, אנחנו יכולים לראות שבצד שמאל, למעלה היא כותבת בדף הכי שמאלי את השם שלה, מתחת לזה היא כותבת למי היא שולחת את זה, ואז היא מתחילה לנמק מה שיש במסגרת.
לימור, לימור, שנייה, רק להגיד, אנשים פה שאלו מה לגבי רישיון נהיגה, גם רישיון נהיגה זה חוזה, והתשובה היא...
אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה אחר כך, כי אי אפשר את הכל פה, אנחנו עושים פה איזשהו... אי אפשר להכניס את הכל, גם הרישיון
נהיגה הוא...
כן.
לשאלתכם בקצרה, כן, זה חוזה, אתם סביר להניח גם חתמתם עליו, אז כן, זה חוזה, וזה בעצם מכניס אתכם תחת הסמכות שלהם. זאת אומרת שאתם מציגים את הרישיון נהיגה, אתם בעצם מזדהים כמשהו מסחרי ומתחילים ליצור הסכם. אז אנחנו, כן, אנחנו נגיע לדברים האלה אחר כך, אבל בוא נמשיך בינתיים.
חשוב לי שאנשים יראו את המבנה שהוא השלד של המכתב הזה, אוקיי? אז אנחנו קודם כל, אני אסביר על המבנה, זה מאוד חשוב, כי המבנה הוא ממש, הוא מה שמחזיק את הכל מצורף ביחד. אז אמרנו למעלה, בצד שמאל למעלה, בדף השמאלי, השם שלה, מתחת לזה, קצת ימינה, יש את השם של למי אנחנו שולחים את זה. בתוך המסגרת, אם אתם רואים שיש מסגרת כזאת, באותו דף שמאלי, זה הציטוטים של החוק, ואחר כך אנחנו עוברים למה שנקרא גילוי נאות, זאת אומרת, הם לא גילו לנו עד עכשיו, אז אנחנו מגלים להם בצורה מנומסת, מנומקת ויפה, והחלק הימני, הימני למטה זה החתימות. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעבור על זה לאט לאט, ונפרק את זה לגורמים. אז בואו נראה מה כתוב פה, תרגום לעברית, בחלק הראשון היא מדברת איך להציג את המכתב, ומה לכתוב, הנחיות, חשוב... למספר את העמודים, בעברית הכל יותר קטן, זה יצא עמוד אחד. למעלה מימין, שם השולחת גאולה, שם פרטי שמסמל אישה, בשר ודם. פשיטת רגל, שם המשפחה, זה כמובן בשביל הצחוקים, זה ממש תורגם מצרפתית. גאולה לבית משפחת, לבית פשיטת רגל, שם פרטי באותיות קטנות בכתב, לבית התאגיד
רגע,
פשיטת רגל.
סליחה, כן. לימור, אני כן. מצטער, אני רוצה, לא כרגע, אבל להציע פה תיקון, אני מבקש בלי צחוקים. זאת אומרת, אני כשקראתי את המסמך הזה, אני באמת חשבתי שאני צריך לכתוב שי לבית פשיטת רגל, אני לא מבין את הבדיחה. אז אני מציע...
שאני אספר עליה?
לא, שפשוט תגידי מה באמת אמורים לכתוב, כאילו מה אני אמור לכתוב, נגיד קוראים לה גאולה ישראל, אז מה אמורים לכתוב?
שי, אני אסביר את הכל אם אתה תיתן לי.
כן.
יש כאן כל כך הרבה פרטים, אין לכם מושג, אז ככה, אז בואו נתחיל. היא כתבה למעלה במכתב, אם נסתכל על המכתב ונקרב אותו ונגדיל אותו, אנחנו יכולים לראות, תגדיל את זה ממש לפינה למעלה, לפינה למעלה, למעלה בצד שמאל, איפה שהיא כותבת את השם שלה.
זה, אני לא יכול להגדיל יותר, זה מה יש.
טוב, בסדר, זה בסדר. היא כותבת כאן, מלוזין שאון פאית. מלוזין זה שם בדוי של פיה, במיתולוגיה הצרפתית, תכף אני אסביר את המילה הזאת, און פאית זה השם משפחה, און פאית זה בפשיטת רגל, זה כמובן בשביל הצחוקים, בשביל האלגוריה, בשביל המשל,
לימור, סליחה.
ברור שאתה כותב את השם שלך, אבל אנחנו נגיע לזה גם, היא כותבת, לא בשם שלה, היא כותבת את זה כמכתב דוגמה.
לימור, אני מבין, לימור, רגע, אני מבין, אל תסביר לי את הבדיחה, הבנתי שיש פה בדיחה, בסדר, בוא נגיד שחייכתי, בסדר, תגידי לי באמת מה אמורים לכתוב.
אז אנחנו נגיע לזה, הכל כתוב למטה.
יאללה.
אנחנו נעבור על הכל. אז ככה, אז פה יש הסברים קטנטנים, ראשונים, למעלה מימין, שם השולחת גאולה, נתתי לה שם בעברית, גאולה, גאולה, אנחנו כולנו מחכים לגאולה, אנחנו פה בגאולה עכשיו, וזה חלק מהגאולה, זה ה... זה הקטע של המסמכים, של הבירוקרטיה, של הנערת. שם משפחה, נתתי לה, תרגמתי לפשיטת רגל, גאולה לבית פשיטת רגל. אז ככה, השם הפרטי אנחנו כותבים בכלל את כל השם של איש החי, כותבים תמיד בכתב יד ובכתב יד בלבד. להבדיל מדפוס שזה האותיות הגדולות, אוקיי? האותיות של שאנחנו מדפיסים על הנייר. שאם תשימו לב, הרבה מסמכים נכתבו ב... איך קוראים לפונט הזה, אלמוג? New Roman, Time New Roman. מעניין, לא? הקשר?
כן. Time New Roman, okay. 12, שזה גם הברירת מחדל של ה... אם אתם, יש לכם Word או whatever, אז הם תמיד שמים את זה ברירת מחדל. אז זה גם קטע מאוד מעניין, וכמו שאמרתי בעבר שהכל קשור לוותיקן, אז זה בא משם. זה הכל בעצם, השפה החוקית היא שפה רומית.
כן, נכון. אוקיי, אז ככה, היא כתבה במכתב שלה מלוזין, שאון פאית, מלוזין זה השם שלה, שהפירוש לזה בעברית זה אצל, אוקיי? זאת אומרת, אבל היא מקבילה למילה אצלנו בתנ״ך לבית, כמו שכתוב לבית דוד, לבית יהודה, לבית ישראל, לבית... אוקיי, זאת המילה שלנו בעברית בתנ״ך שמקבילה למילה הצרפתית אצל. זה גם אצל ההצלה שבאה מבית, שם משפחה, זה להשתמש במונחים הכי פשוטים. משלנו בעברית הנכונה. השם שלכם הפרטי תמיד יכתב בכתב יד, והשם משפחה הוא הבית ממנו באתם. השם הפרטי שלכם הוא שם הנשמה שההורים נתנו לכם, אתם האדם החי, ולכן השם שלכם יכתב תמיד בכתב יד ולא באותיות דפוס. את הכתובת אתם יכולים לבחור אם לכתוב את המילה גר ב או במילה מיקום. בואו נרד למטה
רגע עוד פעם. אז אני, נגיד לי קוראים שי דנון, אני כותב שי בכתב, נכון. יד, ואז לשי כתב יד, ואז לבית דנון?
כן, לימור? שי לבית דנון.
ולבית דנון אני כותב בכתב? לבית דנון אני כותב
בכתב. יד. כל מה שכתוב במכתב הזה הוא בכתב יד.
הבנתי, תודה.
נעלמתם לי, אתם שומעים אותי?
כן, שומעים.
אוקיי, זה ממש מכתב טיפ, מה שנקרא, יש כאן מכתב טיפ, אתם צריכים רק להחליף את הפרטים שלכם, ותכף אנחנו נגיע למה אפשר לשנות ומה אי אפשר לשנות, אוקיי? אז אנחנו מתחילים למעלה בצד ימין, גאולה לבית פשיטת רגל, מיקום רחוב קיבוץ גלויות, 3/15, מטולה, אתם יכולים להבין למה כתבתי בטף, 1984-05, המיקוד, אבל זה גם התאריך של החודש לדת מדינת ישראל, ב-18 ינואר 2018, זה סתם תאריך ששמתי.
לא הבנתי, למה כתבת בטף? מטולה.
כי אנחנו מתים, מבחינת הים הסביר, אנחנו מתים.
בסדר, זה לא בערך, זאת אומרת, מה שיש לך בראש לא בהכרח ברור, אז בסדר, הבנתי, תודה, תמשיכי. כן.
וואי, אני לא שמעתי אותך בכלל עכשיו, לא שמעתי כלום.
לא, לא, הכל בסדר, תמשיכי.
בסדר, תמשיכי, לימור.
אוקיי. אז בצד, ואז אנחנו עוברים בצד שמאל, למי אנחנו שולחים את זה? לכבוד בנק ישראל, אתם רואים שזה כתוב באותיות דפוס שחורות, מיקום, יש לכם פה את הכתובת, רחוב בנק ישראל, קריית בן גוריון, לא מצאתי את המיקוד המדויק, יש גם תיבת דואר, אז אני מציעה לכתוב לכתובת עצמה, צריך למצוא את התיבת, את המיקוד. שימו לב גם שרוב המכתב כתוב בכחול, אנחנו נדבר גם על הצבעים, זה גם פרט שהוא מאוד חשוב. מה שכתוב בכתב יד, אתם כותבים בכתב יד שלכם. מה שכתוב באותיות דפוס, אתם כותבים באותיות דפוס. אתם לא חייבים להדפיס את זה ואז לכתוב על זה את האותיות תחתיו, אלא פשוט לכתוב בדפוס. למדנו בכיתה א', לכתוב באותיות דפוס. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לחלק החשוב של המסמך הזה, מכיוון שהיא כתבה... מי שיסתכל שם, היא כתבה את הציטוטים של חוקת האזרחים הצרפתית. אני מצאתי את מה שמתאים פה בארץ. אז ככה, הנושא הוא תביעת זכות הקניין. חוק יסוד 3, שמירה על הקניין. אין פוגעים בקניינו של אדם. לביטחון הכלכלי של האדם החי שאני, אישה בשר ודם, נשמה אלוהית בגוף הפיזי, השייך ובלעדי לי. ולא לשום ישות משפטית אחרת, או תאגיד, או מדינה שהיא תאגיד. מספר דואר רשום, אתם הולכים לדואר, אתם מבקשים לקנות את הדואר הרשום, אתם הולכים הביתה, ואז אתם כותבים את המכתב הזה בשקט, ואתם יכולים לכתוב את המספר של הדואר הרשום בפנים, ואחר כך לשלוח את זה.
רגע, רגע, לימור, לא הבנתי מה זה המספר הזה של הדואר הרשום. זה מספר שלי, זה מספר של בנק ישראל, זה מספר בדואר, מה זה?
לא, זה, אתה הולך לדואר, אתה מבקש לקנות את הדואר הרשום למכתב שלך, אבל אתה לא חייב ישר באותו רגע לעשות את זה, אתה יכול ללכת עם מה שקנית.
הבנתי.
ברקודים, אוקיי, ברקודים הביתה, לשבת לכתוב את המכתב.
זה המספר מעקב.
כן, 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 בסדר, תודה.
דואר רשום עם חתימה שהם קיבלו. אתה רושם את המספר תעודת זהות שלך. אוקיי, זה חלק מהמבנה שאי אפשר לשנות. עוברים הלאה, עוד ציטוט מהחוק. בחוק יסוד 5, חירות אישית, כתוב, אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של האדם. של אדם, הזכויות הטבעיות של חירות הקניין הוא ביטחון כלכלי וההתנגדות לדיכוי. זכויות האדם הם בעלי זכות עליונה מול חובות וזכויות האזרח.
מעולה.
בעיקר כשאלו בעיקר כשאלו עוברים על חוקי זכויות האדם. אתם יודעים, אתם מקווה שאתם אנשים מבינים שהמשפט הזה בעיקר כשאלו עוברים על חוקי זכויות האדם, הכוונה היא אליהם. אוקיי? מחובתו של כל אזרח לדעת את החוק, ולכן אני באה להזמין אתכם בנימוס למען הבטיחות האישית שלי, לשחרר אותי מחובות. הבחנתי בעובדה שהשחיתות היא כלכלית, היא כללית במדינת ישראל. היא גם כלכלית, אבל היא מאוד כללית. נרד למטה, מספר תאגיד, 5 × 0, 52749.
רגע, זה מספר תאגיד של מדינת ישראל?
כן.
אוקיי.
אז ככה. הובא לידיעתי שהשחיתות היא בינלאומית וכלל עולמית. בנוסף, אני מבחינה שהיא מתפשטת יותר ויותר על פני הארץ, האדמה והפלנטה. היות והשחיתות מתרחבת, חוק יסוד סעיף 3, שמירה על הקניין, מיועדת להגן עלינו העם, האזרחים, נגד השחיתות הגוברת. שמירה על הקניין היא עניין של ביטחון כלכלי. פה יש כאן עניין להסביר את הנושא הזה, כי בכל חוקי היסוד או כן חוקי היסוד וגם בחוקה שמעולם לא התקבלה בארץ, כאילו הנושא של הביטחון משוייך בעצם בדיעבד, אם אתה קורא את זה ברפרוף, לנושא של הביטחון המדיני. זה מה שאתה יכול לחשוב בקריאה ראשונה, אבל כשאתה נכנס לנושא הזה, אתה בעצם מבין שהמילה ביטחון בכל שאר החוקות היא נקראת סורטי, או סורטה בצרפתית. וסורטה, הכוונה לביטחון כלכלי. אף אחד לא קלט את זה אף פעם. אני פשוט כשהקשבתי לצרפתייה הזאת שמדברת על החוק, ו... זה לא היא שכתבה את המכתב, אבל היא כתבה את המכתב הזה גם, היא גם עשתה אותו. אוקיי, יש כבר שלושה אנשים בצרפת, בחורות שמדברות על זה, אני בטוחה שיש כבר יותר אנשים, כי אני פשוט אין לי זמן לראות מה קורה בצרפת, אבל כשאני הבנתי את זה, שזה קשור לביטחון כלכלי, אז הלכתי וחיפשתי את הנקודה הזאת בחוק שלנו, וזה חוק הקניין. מכיוון שהקניין בעצם... כל מה שעבדת עליו בזעת הפכה, וקנית ורכשת, וזה לא משנה אם זה הפלאפון שלך, וזה לא משנה אם זה הבית שלך, וזה לא משנה אם זה האוטו שלך, זה מה שאתה רכשת בזעת הפכה. וזה עניין שהוא מאוד חשוב להראות את הקשר בין הביטחון, שהוא בכלל לא מדיני, לביטחון הקניין של איך אני חיה, איך אני שורדת, איך אני משלמת חשבונות, זה הקניין שלי, ועם הקניין הזה, עם הכסף שאני מרוויחה, מה אני קונה. אז אנחנו, אם הבנו את הנקודה הזאת, אז נמשיך הלאה. ישנן המון דוגמאות, עובדות ידועות לציבור, ציבוריות, של אותה שחיתות. כגון, ופה יש כאן רשימה של דברים שאני שמתי, אתם יכולים לשנות, אתם יכולים להוסיף, אתם יכולים למחוק, תעשו מה שאתם רוצים.
כן, זה נקודה, סליחה שאני קוטע אותך, זה נקודה מאוד חשובה מה שאת מציינת כאן. חבר'ה, כל אחד זה ההצהרה האישית שלו, וזה חשוב מאוד להתאים את זה לתנאים או למה שאתם רוצים להביע בכתב, אוקיי? אז תדעו שזה אמנם יש לכם טמפלט, יש לכם איזשהו תבנית לעבוד איתה, אבל תשנו מה שצריך לשנות בהתאם לנסיבות שלכם, או בהתאם למה שאתם תרצו להביע בכתב.
אז אנחנו רק נעבור עליהם ברפרוף. אז ככה, ישנן המון דוגמאות, עובדות ידועות לציבור, כגון תרמית הגז, חטיפת ילדי תימן, מינויים פוליטיים ללא מכרזים, הונאות הבנקים, ביבי ברק, גניבת כספי הפנסיה, גניבת כספי תשלומים לניצולי השואה, שזה דבר מחריד כשלעצמו, כשאני חושבת על זה. אנטארקטיקה, ליברמן, אפי מהמשפטים, פלוריד במים, פרשת הצוללות, אנשים ומינויים פוליטיים, משפטים פנימיים בישראל, נתינת יד לזיהום האוויר, קיימטרייל, הפקת נפט באזור הים, ים המלח, שריפת הפלסטיק, עסקת הצוללות וגם אג'נדה 21, הרשימה ארוכה ואתם מודעים לכך ועוד. הסכמי מאסטריש שנחתמו באירופה בשיתוף פעולה נרחב דרך הבנק האירופאי בשליטתם של הרוטשילדים שהם גם בעלי הפדרל רזרב, הבנקים בעולם וכן בנק ישראל. רבות נשמע ודובר בעניינים ונושאים אלו בארץ ובעולם כולו. בנוסף, כפי שכתוב בחוק יסוד 1א שמטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, שאם היא נלקחת ממנו, אך טבעית היא ההתנגדות לדיכוי. ההגנה על עצמי היא זכות בסיסית בלתי משתנה, בלתי ניתנת לביטול או שינוי או ערעור. זאת היא זכותי הטבעית. בעקבות זאת, זכותי המוחלטת להתנגד באופן נחרץ לדיכוי בכל צורותיו, עם כל האמצעים שברשותי. לאור עובדת החוק, אני פונה אליכם באופן רשמי להגנת ביטחוני סורטה. כאן היא כתבה סורטה, אני ממש תרגמתי את זה מילה במילה והתאמתי את זה לעברית. לאור עובדת החוק, אני פונה אליכם באופן רשמי להגנת ביטחוני האישי והכלכלי, ולבטל בזאת את חובותיי לבנק ישראל, שמחזיק בקרן החשבון של הישות המשפטית המייצגת אותי. זאת היא כי אינני עוד בעלת יכולת לחסות את צרכיי החיוניים. הנני ממתינה לתשובתכם חיובית או שלילית תוך 8 ימי עסקים. מעבר לתקופת הזמן הרשום מעלה, אתייחס להיעדר תגובתכם בתום לב כהסכמה ליהנות מזכותי החוקית לביטחון אישי וכלכלי, והחובות הרשומות על שמי ישולמו על ידיכם בהגעת החשבונות אליכם. אני מודה לכם על תשומת הלב לענייני שלי. בברכה. אז ככה, כל הנושא הזה של החתימה הוא מאוד חשוב. שימו לב קודם כל איך הוא כתוב. בסוגריים, האדם החי, אישה בשר ודם.
לא, זה לא סוגריים, אבל זה מרכאות, לא סוגריים.
מרכאות, סליחה.
אוקיי.
ודם.
דרך אגב, בוטי. רק שתדעו, אם כבר ציינתם את המילה סוגריים, כשאתה שם משהו בסוגריים, באיזשהו מכתב משפטי, אתה בעצם מוציא את זה מהמסמך. ככה השפה המשפטית עובדת. אז זה עוד איזושהי נקודה שחשובה לדעת.
אני לא יודעת אם הם יודעים את זה אפילו.
לימור,
אני ממש לא יודעת אם הם יודעים את זה.
המיקרופון שלך עושה רעש, לימור.
לא שמעתי.
המיקרופון עושה קצת רעש.
לא שמעתי מה אמרתם.
המיקרופון שלך עושה רעש. עכשיו בסדר. שומעת לימור?
עכשיו לא שומעים אותה.
עכשיו שומעים?
כן, אבל המיקרופון שלך עושה רעש.
אני אוציא ואכניס אותו שוב. יותר טוב, שומעים?
כן. שאלה קטנה, למה 8 ימים? איפה זה נקבע?
זה ממש תרגמתי מהמכתב שלה.
בסדר? יכול להיות שבישראל זה, יכול להיות שבישראל זה 9 ימים, או שבכל העולם זה 8 ימים? סתם שאלה.
אני מאמינה שזה 8 ימים.
בוא, אני אגיד לכם את זה ככה. שוב, בסופו של דבר, זה הצהרה שלכם, ואתם תעשו מה שאתם תחשקו בו. בכל מקרה, אם אתם רוצים להיות מה שנקרא מאוד אגונים, כי אנחנו לא... אנחנו אמנם עכשיו שאנחנו מבינים איך הם דיברו אלינו כל הזמן, ורק עכשיו אנחנו מתחילים להבין באמת את השפה הזאת שהם פנו אלינו כל הזמן. אם אתם רוצים להיות משהו מאוד אגון, אז זה דווקא חוקים אוניברסליים, יוניברסל, זה 28 יום. גם פה עם שוטר, גם כאילו, סליחה, גם אם שוטר עוצר אותך או משהו, ואתם רוצים להרער בבית משפט או משהו כזה, אתם יכולים לשלוח מסמכים מסגנון כזה, אבל הצעה האישית שלי, תעשו את זה באופן הגון, ואנחנו לא רוצים להיראות כמו שהם היו נראים לנו. בוא נגיד את זה ככה. אז אני דווקא חושב שכאילו הדברים האלה זה לא עכשיו להניף חרב ולקטוע ראשים, ופה אנחנו סיימנו. ככל שאתם תהיו יותר פייר, גם על הנייר, הכל ישחק לטובתכם. אם עכשיו יש לכם מסמך, למשל, להגיש על שוטר, כדי להבין שאנחנו לא מגישים את זה למשטרה, אלא לשוטר עצמו יש אחריות אישית, אז אנחנו נותנים לו 28 יום להגיב, לנסות לערער על מה שאנחנו אומרים. אחרי 28 יום, אם הוא לא מערער, אנחנו שולחים עוד מה שנקרא כמו default notice, כאילו שאנחנו שולחים עוד התראה, תשמע, לא הרערת אחרי 28 יום, מה שאומר שעכשיו מה שרשמתי זה עומד כחוק, ואחרי 28 יום לא עונים, אתה שולח עוד משהו, ואז אחרי זה אנחנו מגיעים למצב, כי אם תשימו לב זה בדיוק אותה דרך שהם היו דיברו אלינו, ברגע שהם היו שולחים לנו משהו בדואר, כבר מאותו רגע שהם שלחו, הם מסתכלים על זה כאילו זה כבר הוגש לנו, גם אם קיבלת את זה אחרי שבועיים, אוקיי? אז אנחנו עכשיו מסתכלים על זה מהרגע שהגשת את זה בדואר, מהרגע שקיבלת שהמספר מעקב כבר נמצא בתוך המערכת של הדואר, זה אומר שכבר זה הוגש עליהם. אז מאותו יום אתם סופרים את ה-28 יום האלה.
אבל אתה אומר 8 ימים על מוג, ו...
לא.
אני אומר 28 יום.
סליחה, כן. אבל למה, מה אנחנו נעשות? 8 או 28?
זו דעתי האישית, אם אתם רוצים עכשיו לצאת, אני אומר שוב, מניסיון, ככל שאתם תהיו יותר פיירים על הנייר, כי זה גם ככה מסמך שהם לא יכולים לערער עליו, זה נקודה מאוד חשובה פה, הם לא יכולים, כי בעצם אם הם מנסים לערער על זה, הם חושפים את התרמית שלהם, בגלל זה הם לא יערערו את זה, אוקיי?
רגע,
זה חשוב להחזיר את הנקודה הזאת.
חייבת לציין עוד משהו בנושא הזה של ה... קוראים לזה בעצם גילוי, זה גילוי נאות. No. גילוי נאות בעגה המשפטית, אני שמתי מתחת למסמך, זה רשום למטה בקשר שאנשים יכולים ללכת לבדוק את זה, כמו שאם אנחנו נרד למטה עכשיו, אני רשמתי את זה, תרד למטה עד לגילוי נאות, ואתה תראה את זה, אנחנו יכולים לקרוא מה זה בעצם, לפי החוק, מה זה גילוי נאות. אז אוקיי, גילוי נאות הוא חובתו של אדם או ארגון לגלות עובדות מהותיות שיש בהן כדי להשפיע על התוצאה של פעולה הנוגעת לצד שלישי. אז כאן יש כאן, הם פה מדברים על הנושא הזה של למשל חברת ביטוח שלא כתבה את כל הפרטים, או חברת טלפון, או הנפקת ניירות ערך, מעניין. אז אנחנו בעצם עושים להם, כאדם פרטי, אנחנו עושים להם גילוי נאות, למה רק להם מותר? אנחנו גם רשומים במערכת כתאגיד, אז עכשיו האיש החי לוקח פיקוד ועושה גילוי נאות,
התנתקתי,
אלמוג, מייק הולט עכשיו מתקשר אליי, אם אתה יכול לכתוב לו איזה מילה, אני לא יכולה לענות.
לימור, תמשיכי בשידור, אוקיי? זה לא עכשיו, בלי לציין פה עניינים, תמשיכי במה שאנחנו מתמקדים בבקשה.
אוקיי, אז בואו נרד למטה, נסתכל על החתימה, איך אנחנו חותמים. זה מאוד חשוב, האדם החי, אישה בשר ודם, גאולה לבית פשיטת רגל, ותשימו לב, יש כאן איזשהו סימון כזה קטן, זה הסימון של כל הזכויות שמורות, זה עיגול שיש בתוכו C. מתחת לאדם החי אנחנו רושמים כל הזכויות שמורות ללא דעה קדומה,
ובעלת הישות המשפטית של גאולה בפשיטת רגל, פה אנחנו כותבים את זה בדפוס. עוד פעם בשחור, בעת שחור, עם הסימון הזה של כל הזכויות שמורות. זאת אומרת, זה שכתוב את השם שלכם בצד ימין למעלה, בכתב יד, בצבע כחול, זה אומר שאתם לא, אתם מעל הגאולה בפשיטת רגל איש הקש, ולכן איש הקש נמצא למטה בצד שמאל קצת, אוקיי? אוקיי, זה מאוד חשוב כל הפרטים האלה, מה למעלה, מה למטה, אם אתם תסתכלו בחשבוניות, לפעמים השם שלכם בדרך כלל רשום מתחת לשם התאגיד ששלח לכם את החשבון. לפעמים זה בצד ימין, לפעמים זה בצד שמאל, בישראל זה לא כמו בארצות הברית, באירופה הכל כתוב החברה בצד שמאל למעלה, ומתחת לזה שם החייב, אוקיי? שם החייב של הישות המשפטית. לכן אני שמתי את זה בעברית קצת הפוך, אבל זה קצת למטה. אתם לוקחים... אוקיי.
רגע, סליחה. שלושה דברים קטנים שלא נוגעים ישירות למסמך. אחד, כל מי שרוצה קישורים למסמכים האלה, אני בכוונה לא שמתי את הקישורים פה בשידור. הקישורים יופיעו בהקלטה של השידור באתר שלי, אפשר יהיה להוריד אותם שם, גם לקרוא וגם להשתמש, זה אחד. שתיים, לכל מי ששואל למה לימור ואלמוג לא גלויים, מה יש להם להסתיר, ממה הם, כל מיני שאלות כאלה שמסתובבות לכם בראש, במקום שתקשיבו ותבינו על מה מדובר, כי מדובר על החופש שלכם, אז אני לא אומר לכם במה להתעסק, אבל תשאלו את עצמכם למה אתם לא עושים שידורים ואומרים דברים כמו שי, למשל ברשת. שנייה לימור, תני להמשיך, בבקשה. תודה. אז במקום לשפוט אחרים... במקום לשפוט אחרים, תסתכלו על עצמכם ותשאלו למה אתם לא עושים א' ב' ג' או למה כדאי שתעשו א' ב' ג'. יופי. דבר נוסף, במיוחד לאייל, אייל, כל מה שקורה פה היום זה בממד הגשמי הפיזי תוצאה של משהו אחר הרבה יותר גבוה, בדיוק כמו ההקדמה שלימור ואלמוג נתנו בתחילת השידור. אז זה שאתה אומר, מה, איך אפשר לפתור את זה, יש דיכוי והמשטרה מרביצה לנו וזה, אתה מסתכל בעין מאוד מאוד מצומצמת, כמו משקפי סוס, רק על הממד הגשמי הפיזי, אז זו זכותך ואתה יכול להמשיך לראות ככה, אני רק רוצה להפנות את תשומת לבך, לכך שזה תוצאה, זה לא סיבה, זה תוצאה של דברים שקדמו לכך ולא שמנו לב או הטעו אותנו, בלבלו אותנו ולכן הגענו לאן שהגענו.
אני רוצה רק להוסיף משהו בדיוק למה שציינת, אז אם אתם שואלים את עצמכם איך ישראל הגיע למצב הזה שמכריחים חיסונים או לפחות מציגים לכם את זה באופן של הכרחת חיסונים, כי אחרת ייקחו לכם את החופש או כל הדברים האלה, זה חשוב מאוד להבין שכל מה שקורה בארץ, מאז שהתחיל העידן הקורונה הזה, בוא נקרא לזה ככה, כל זה תוצר בגלל שאנחנו לא היינו מודעים לדברים האלה שאנחנו מדברים אליהם כרגע, וכרגע אנחנו עובדים על התרופה לדברים האלה, וכל זה נוצר כמו שציינתי בעבר, שלא הבנו את זה בכתב. לא הבאתם את האי הסכמה שלכם בכתב, כי לא הייתם מודעים לזה שבעצם הכל זה חוזים. וזה מה שנתן להם יד חופשית לעשות את כל מה שהם עושים. אז זה חשוב מאוד להבין שזאת התרופה. ככה זה עובד, ממשלות חבר'ה, זה רק על הנייר.
נקודה יפה, אלמוג, נקודה נהדרת. יש כאן עוד שאלה קטנה, מה לגבי קטינים? ההורים כותבים עבורם דברים כאלה?
אז כן. קטין, כמו שאנחנו יודעים, הקטין עד גיל 18, אם אני לא טועה בארץ, הוא תחת הכנפיים של ההורים שלו, אז אתם כאילו פועלים בשמם.
בסדר, מצוין.
אז דרך אגב, גם הורים שמוציאים מכתבים כאלה, וללמור אם תוכלי בעתיד להוסיף לנוסח שפה באיזושהי צורה, דרך להוסיף פשוט את הילדים למסמך. כי הם תחת הכנפיים של ההורים, אז כאילו אני מקווה שזה מה שעונה על השאלה.
ונקודה נוספת, מלי ולטמן, לא לפעול עם עורך דין, חס וחלילה, כל המטרה כאן היא לצאת מהאצטלה המשפטית המזויפת של התאגידים שבשמם פועלים.
אני רוצה לענות לה, אני רוצה, תן לי לענות לה בבקשה.
בשמחה.
שי. כי אני ממש, זה נורא חשוב, זאת הסיבה שאני לא רוצה שיראו מי אני ומה אני, אני מאוד ממוקדת בכל מה שקשור לתרופה. ואנשים חייבים להבין שאם הם לא ייכנסו ויקראו את המכתב הזה עוד פעם, ויבינו אותו, כל מילה כאן חשובה, כל מילה כאן מדויקת, אנחנו לא מתעסקים עם מה שהיה, אנחנו עושים עכשיו את מה שאפשר, כי כבר המון אנשים בכל העולם עושים את זה. אז יש כאן פתרונות, זה רק המכתב הראשון, חברים, תבינו, הוא הכי הכי פשוט. אנחנו לא מתעסקים עם לשכנע. אני לא במקום שאני הולכת להיכנס לאיזשהו שידור לשכנע מישהו. אני הולכת להציג עובדות קיימות בשטח, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. מתאים לכם? תצללו. לא מתאים לכם? תשחררו. נראה לכם שזה קשה מדי? גם אני חשבתי ככה, אבל עובדה שהבנתי. ואם אני מסוגלת להבין, ואני לא, אין לי IQ של 200, אז גם אתם מסוגלים להבין, פשוט סבלנות, מיקוד ומיקוד. מיקוד זאת המילה, מילת מפתח, ממש, שיהיה ברור פה לכולם.
אני גם רוצה להוסיף לכל מי שמקשיב פה, למה לא עורך דין, למה לא רואה חשבון, דברים כאלה. חבר'ה, אתם צריכים להבין טוב מאוד שהאנשים האלה, שאני מאוד מכבד אותם, כל מי שבחר להיות עורך דין, רואה חשבון וכל הדברים האלה, הם לא נועדו לשמור עליכם, חבר'ה. הם נועדים לשמור על המערכת חיה. זה למה המשפט לוקח 5 שנים, או נמשך ונמרח, שבסופו של דבר מי שעושה את ה... את כספו זה העורך דין
והמשפט. המערכת.
בדיוק. זה חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת. חבר'ה, אנחנו עכשיו בלמידה אישית, איך לקחת אחריות על החיים שלנו כאינדיבידואלים, ולפעול ולעשות את הדברים בעצמנו, ולהביע את הרמדי, את התרופות האלה בעצמנו, על ידי ההבנה כמה המערכת הזאת בנויה על תרמית אחת גדולה.
אוקיי, עוד דבר שרציתי להגיד, אני רשמתי את זה במסמך ואחר כך מחקתי, כי אמרתי, אל תכתבי את זה, אנשים לא יבינו את זה נכון. חשוב להבין, אני רוצה לספר סיפור קטן, אנקדוטה שהקשבתי לבחורה שמדברת על הצרפתייה הזאת שכתבה את המכתב, שהם בקשר איתה, נדמה לי שהייתה ז'נדרם, ז'נדרם זה שוטר שזה בא יותר ממה שהוא צבאי ששומר על העם, אוקיי? היא הסבירה את ההבדל בין ז'נדרם בצרפת לבין שוטר. הז'נדר הוא כמו הקונסטבל, הוא מייצג את העם, הוא שומר החוק, הוא בא ממש להגן על העם. להבדיל משוטר, שזה פוליסמן, שזה יותר, הוא קשור בפוליסי של של הממשלה. הפוליסי, הנהלים, הכללים של הממשלה ושל המדינה. ואני חושבת שגם שוטרים, הרבה שוטרים לא יודעים את זה. יכול להיות שהם כן יודעים, אני קשה לי להאמין, אבל אנחנו צריכים להתחיל לחנך כאן באהבה את השוטרים, להסביר להם. לכן זה מאוד חשוב שתיכנסו למונחים, שתלמדו, שתרשמו את זה, תעברו על זה. חשוב להבין שכל המערכת נבנתה אחת מעל השנייה. בקיצור, הסיפור היא הולכת, היא מגלה את העניין הזה של התרמית, והיא מחליטה ללכת ליצור קשר עם העורך דין של סרקוזי, שטבע את סרקוזי, כי היא אומרת, היה לו כל כך אומץ, הוא הבין מלא דברים, אולי הוא יבין על מה אני מדברת. היא ישבה איתו עד 2 בלילה, הבן אדם היה כל כך בתוך המערכת, שהוא לא קלט על מה היא מדברת. הוא לא הבין שום מילה. הוא לא ידע את זה. הוא ידע שיש כאן פשע, הוא ניסה בתוך החוק למצוא איך להוציא, להעיף את סרקו הפושע, והוא לא הצליח, והוא לא הבין על מה היא מדברת. אז תבינו כמה, עד כמה חלק מעורכי הדין לא מבינים בכלל, כי הם למדו אחרת, כי המערכת נבנתה בשביל שהם לא יבינו את הכל, כי מי שמבין יותר מהם זה השופטים. שופט לפי דייוויד ווין מייר, למי שהקשיב להרצאות שלו מהתחביר הקוונטי, הוא אומר את זה, שופט זה בנקאי ובנקאי זה שופט. אז ברגע שאתה עושה תצהיר כזה ואתה לומד על החוק, אתה יודע שאתה העורך דין של עצמך, אתה השופט של עצמך, וכאדם חי ריבון, אתה לא יכול להישפט בבית משפט רגיל של המערכת. אתה מעל המערכת.
ונא להבין, מלי ואחרות ששואלות פה שאלות, מה שאני מבקש מכן, סליחה על השפה, שקט אצלכם בראש, שיהיה שקט, ופשוט תקשיבו, זה שידור ראשון, מה אתם רוצות כבר לגשת למבחן? תבינו שלימור ואלמוג עוסקים בזה חודשים, שנים. אתם רוצים הכל עכשיו בשעה וחצי, שעתיים? לא אפשרי. אז זה שידור ראשון, תתחילו לפתוח את הראש, תלמדו, אין פה תשובות לכל השאלות, וגם אם יש, הם לא ינתנו פה. ומדובר על כל אדם חי. זה לא משנה אם הוא יהודי, עם צבע אורו כהה או בהיר, זה לא משנה אם הוא נולד פה או שם, זה לא משנה, מדובר על כל אדם חי, חופשי על האדמה. בואי נמשיך עם המסמך, בבקשה, לימור.
אוקיי, אז מה שאני רוצה להסביר כאן, זה אם אנחנו נלך עכשיו לחתימה שלה, לראות איך היא חתמה, תעלה למעלה למעלה, פשוט שאנשים יראו את החתימה שלה רגע, אז קודם כל, בואו נסתכל שוב פעם על המכתב הזה. המכתב הזה היא כתבה אותו בכחול, מכיוון שבכחול, הצבע הכחול מייצג אדם חי. אני זוכרת הרבה פעמים בצרפת, אמרו לי, תחתמי רק בעת שחור. במיוחד שרשמנו, חתמנו על החוזה של המשכנתא. אוקיי?
אני רק אקטע אותך כרגע, סליחה, לימור. כן. אם אנחנו מדברים על הצבעים, לכל דבר בשפה המשפטית יש משמעות. אז אני אעבור קוויקלי על ה... על הצבעים, מה שזה, על הצבעים העיקריים שמשתמשים בהם, כי מה שאמרת צריך להיות לו קצת איזשהו תיקון, אז שחור, שזה בדרך כלל מה שמבקשים ממכם, כמו שאמרנו שיצרו בעצם תאגיד על שמכם, ותמיד רוצים שתזדהו כתאגיד כמשהו מת, אז שחור זה בדיוק הצבע, שחור זה הצבע של עבד, שחור זה הצבע של... שוב, הכל אני מדבר, חשוב להבין, זה השפה המשפטית, זה אומר משהו מת, זה שחור, אוקיי? כחול זה הצבע של תאגידים, זה מה שכחול אומר, אוקיי? עכשיו, ההבדל העיקרי בין שניהם, שהם תמיד אומרים לכם שחור או כחול, הם כאילו נותנים לכם בחירה באיזשהו מקום, תוכיח, תביע לי על הנייר שאתה מת, רק בצבע של הכתב, או שלפחות, אתה יודע, ניקח את זה קצת צעד קדימה, ותרשום לי בכחול כתאגיד, אבל בטח שלא תרשום בשום צבע אחר, כי צבע אחר יביע שאתה לא אף אחד מהם, אוקיי? עכשיו, צבעים אחרים, אדום, זה מה שנקרא האדם החי, זה הצבע של האדום, וסגול, זה מלוכה. עכשיו, למשל, שאני רושם דברים, גם על דברים המשפטיים והכל, אני אפילו את הפונט שלי צובע בסגול, כי עם כל הכבוד למלוכה, אנחנו כולנו מלוכה, וכך אנחנו צריכים לראות את עצמנו, וכל אחינו ואחיותינו, השכנים שלנו, כולנו מלוכה. ואין אף אחד באמת מעלינו, אלא אם כן, אנחנו חותמים על איזה הסכם, או מראים שהם מעלינו. ולמה עושים טביעת אצבע? הטביעת אצבע, כי לתאגידים, שזה משהו מת, מה שהסטרומן הזה, איש הקש שפתחו עליכם, פשוט מאוד בגלל שזה מת, אין לזה טביעת אצבע. אז אתם, זה החותמת שלכם, זה הסיל שלכם. כי אתם, לכל אחד יש לו סיל ייחודי משלו. חותם. זה הטביעת אצבע שלכם.
חותם והחותם.
ותודה. וזה החותם שלכם. ולתאגידים אין טביעת אצבע, זה פשוט ככה. אתם מביאים על הנייר שאתם אדם חי, בדרך הזאת.
אני יכולה רק להמליץ, אתם תעשו מה שאתם רוצים, לכתוב את זה בסגול, כיאה לעם סגולה. וזה, כן, כמו שאלמוג אמר, זה מלוכה. אבל אתם תעשו מה שאתם רוצים, יש לכם או כחול או סגול, זה בסדר. בואו נסתכל על החתימה, אז ככה. אני עשיתי בדיוק באותו, בוא נגיד, ויזואל גרפיק, אותו דבר, זאת אומרת, האישה החיה למעלה בכחול, מלמטה כל הזכויות שמורות, ללא דעות קדומות, החותם של האצבע שלה. מה שאתם צריכים לעשות זה קצת שונה. אתם חותמים כמה שיותר קרוב לזכויות עם האצבע, וכשאתם חותמים את החתימת יד על טביעת האצבע, תעשו שאחת מהאותיות תיגע בכל הזכויות שמורות. זאת אומרת, את החתימה כמה שיותר קרוב לכל הזכויות שמורות, ואז אתם חותמים עם החתימת יד על האצבע, על החותם אצבע, ושנוגע עד לכל הזכויות שמורות. אני מקווה שזה ברור.
לא לגמרי, לא לגמרי. אני, אם אני...
לימור, סליחה, לימור, במכתב הזה ספציפית, מה שאת מדברת, אני יודע שדיברנו על ההדרכה הזאת בעבר, אבל המכתב הזה ספציפית זה מכתב שנרשם על ידי שמכם, ו... אין צורך לזה. מה שאז סיפרתי לך בעבר על הנקודה, זה כי פשוט, למשל, שאתם חותמים על דברים, כמו למשל רישיון נהיגה, שאתם חותמים על איזשהו פד, או אני לא יודע איך זה עובד בדיוק,
חתימה בלחץ, כן.
לא נגיע לזה, אני לא רוצה להגיע לזה, אבל הסיבה היחידה זה פשוט שאתם רושמים למשל את כל הזכויות,